כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג מודל למיליונר מאת אוסקר ויילד, תורגם מאנגלית על ידי סיגל אדלר, קורא גבי ינון, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. תעודת הוקרה. אין כל טעם להיות בחור מקסים, אלא אם כן אתה עשיר. רומנטיקה היא זכות היתר של העשיר, לא עיסוקו של המובטל. על העני להיות מעשי ומשעמם. עדיף שתהיה לאדם הכנסה קבועה, מי שיהיה מרתק. אלה הן האמיתות הגדולות של החיים המודרניים, ויואי ארסקין מעולם לא הבין זאת. יואי המסכן. תרומתו האינטלקטואלית לעולם, עלינו להודות, לא הייתה גדולה. מימיו לא אמר אמירה שנונה ואפילו לא מרושעת. לעומת זאת, היה יפה להפלי. בשערו החום והמטולטל, בצדודיתו חדת התווים ובעיניו הירוקות. הוא היה אהוב הן על גברים והן על נשים, והשיג הכל, רק לא התאשר. אביו הוריש לו את חרב הפרשים שלו ואת 15 הכרכים של תולדות מלחמת חצי האי האיברי. אלה קרבות שהתנהלו בימי מלחמות נפוליאון בין 1808 ו-1814 על אדמת חצי האי האיברי בין צרפת ובין ספרד, פורטוגל ובריטניה. אגב, כל ההערות הן משל המתרגמת. את החרב תלה יואי מעל המראה שלו, ואת הספרים העמיד על המדף בין מדריך רף למרוצי סוסים לבין כתב העת בייליז, וחי מ-200 לירות סטרלינג שהקציבה לו דודה זקנה. הוא ניסה הכל, 6 חודשים עבד בבורסה, אבל מה לפרפר בין שברים ודובים? זמן רב יותר היה סוחר תה, אבל עד מהרה מאס בתה השחור מסוג פיקו וסושון, ואז ניסה למכור יין שרי יבש, אבל בלא הצלחה. השרי היה קצת יבש מדי. בסופו של דבר לא יצא ממנו כלום, בחור צעיר, מקסים, חסר אונים, בעל צדודית מושלמת, ובלי שום מקצוע. וגרוע מזה, הוא היה מאוהב. הנערה שאהב הייתה לורה מרטון, ביתו של קולונל בדימוס, שבעת שהותו בהודו נפגעו קור רוחו ומערכת העיכול שלו, ומעולם לא שבו לתפקד כבעבר. לורה העריצה אותו, והוא היה מוכן לנשק את צרוכי נעליה. הם היו הזוג היפה ביותר בלונדון, אבל לשניהם לא היה גרוש. הקולונל חיבב מאוד את יואי, אבל סירב לשמוע על אירוסין. בוא אליי, נערי, כשיהיו לך 10,000 לירות סטרלינג משלך, ואז נראה, היה אומר. ובאותם ימים שקע יואי בדכדוך ונאלץ לבקש נחמה אצל לורה. בוקר אחד, כשהיה בדרכו להולנד פארק, שם התגוררו בני משפחת מרטון, קפץ לביקור אצל חברו הטוב אלן טרבר. טרבר היה צייר. למען האמת, מעטים כיום אינם עוסקים בציור. אבל הוא היה גם אומן, והאומנים נדירים למדי. הוא עצמו היה בחור מוזר ומחוספס באישיותו, פניו מנומשות וזקנו אדמוני ופרוע. אף על פי כן, כשנטל את המכחול, היה רב אומן אמיתי, ולתמונותיו היה ביקוש עצום. יש להודות שבתחילה יואי עורר בו סקרנות רבה רק בגלל קסמו האישי. האנשים היחידים שצייר צריך להכיר, כך נהג לומר, הם אנשים טיפשים ויפים, אנשים שהמבט בהם מספק הנאה אומנותית והשיחה איתם היא מנוחה לראש. גברים גנדרנים ונשים מצודדות שולטים בעולם, או לפחות כך היה צריך להיות. אף על פי כן, לאחר שהיטיב להכיר את יואי, אהב אותו גם בזכות החיוניות ושמחת החיים שבו ומזגו הנדיב והפזיז, ונתן לו אנטרי קבוע לסטודיו שלו. אנטרי בצרפתית, בעברית אישור כניסה. כשנכנס יואי, עסק טרבר בליטושה הסופי של תמונה נהדרת המתארת קבצן בגודל טבעי. הקבצן עצמו עמד על דוכן מוגבה בפינת הסטודיו. הוא היה זקן מצומק, פניו כנייר קלף מקומט והבעתן ממש מעוררת חמלה. על כתפו היה מוטל מעיל חום עשוי אריג מחוספס, כולו קרוע ובלוי. מגפיו הכבדים תוקנו טלאים טלאים. בידו האחת נשען על מקל גס, וביד האחרת פשט את כובעו המהוה לקבץ נדבות. איזה מודל מדהים, לחש יואי כשלחץ את ידו של חברו. מודל מדהים, צעק טרבר במלוא גרונו. כדאי שיהיה, לא כל יום מוצאים קבצנים כמוהו. טובי, מונשר. מציאה, יקירי. דמות אופיינית לוולסקס. וולסקס היה צייר ספרדי שחי בין השנים 1599 ו-1660, שמו הפרטי היה דיאגו, ובתחילת דרכו הרבה לצייר תמונות מחיי היומיום ותמונות דומם נוסף על הנושאים הדתיים. ובכן, דמות אופיינית לוולסקס, בשר ודם, הכוכבים שלי, איזה תחריט היה רמברנט עושה לפיו. זקן מסכן, אמר יואי, כמה הוא נראה אומלל, אבל אני מניח שמבחינתכם הציירים, פניו הן אוצרו, לא כן? בהחלט, השיב טרבור, לא רצוי שקבצן ייראה מאושר, נכון? כמה מרוויח מודל בשביל לדגמן? שאל יואי והתרווח על הספה. שילינג לשעה. וכמה אתה מקבל על התמונה שלך, אלן? לתמונה כזאת אני מקבל 2,000. לירות סטרלינג? גיני. כאן יש להסביר שלפי המערכת המוניטרית הבריטית הישנה, ערכו של הגיני הוא 21 שילינג, לעומת הלירה סטרלינג שערכה רק 20 שילינג. לכן ההעדפה היא תמיד לתשלום בגיני ולא בלירות סטרלינג. ציירים, משוררים ורופאים מסתכרים תמיד בגיני. לדעתי המדגמנים צריכים לקבל אחוזים, קרא יואי וצחק. הם עובדים קשה בדיוק כמוך? שטויות, שטויות. תחשוב רק כמה קשה להניח את הצבע על הבד ועוד לעמוד כל היום מול כאן הציור. קל לך לדבר, יואי. אבל אני מבטיח לך שיש רגעים שבהם האומנות היא כמעט עבודת כפיים. אבל אל תפטפט, אני עסוק מאוד. אשן סיגריה ושתוק. כעבור זמן מה נכנס המשרת ואמר לטרבור שמתקין המסגרות מבקש לדבר איתו. אל תברח, יואי, אני חוזר מיד, אמר ויצא. הקבצן הזקן ניצל את היעדרו של טרבור ונח לרגע על ספסל עץ שעמד מאחוריו. הוא נראה נואש ואומלל כל כך עד שיואי לא יכול שלא לרחם עליו וחיפש מטבעות בכיסיו. הוא מצא רק סוברן וכמה מטבעות של פני עשויות נחושת. זקן מסכן חשב בליבו. הוא זקוק לזה יותר ממני, אבל פירוש הדבר, שבועיים בלי נסיעות בקרקרה. והוא חצה את הסטודיו ושמט את הסוברן לכף ידו של הקבצן. הזקן נבוך וחיוך קלוש ריחף על שפתיו היבשות. תודה לך, אדוני, אמר, תודה לך. ואז בא טרבור ויואי נפרד לשלום, סמוק מעט בגלל המעשה שעשה. הוא בילה את היום עם לורה, ננזף נזיפה חמודה על פזרנותו, וצעד הביתה ברגל. באותו לילה בערך ב-11 טייל לו בנחת אל מועדון פלטה, ומצא את טרבור יושב לבדו בחדר האישון ושותה יין לבן וסודה. נו, אלן, סיימת את התמונה או לא? שאל והציט לעצמו סיגריה. סיימתי ומסגרתי, נערי, השיב טרבור. ודרך אגב, קנית את עולמך, המודל הזקן ההוא שראית, נעשה מעריץ מושבע שלך. הייתי חייב לספר לו הכל עליך, מי אתה, איפה אתה גר, מהי הכנסתך, מה מצבך? אלן יקירי, קרא יואי, כשאלך הביתה בטח אמצא אותו מחכה לי. אבל אתה כמובן רק מתבדח. זקן מסכן ועלוב. הלוואי שהייתי יכול לעשות משהו למענו. לדעתי זה נורא שמישהו צריך להיות אומלל כל כך. יש לי בבית המון בגדים ישנים. אתה חושב שהוא ירצה משהו מהם? הרי הסחבות שלבש התפוררו לגמרי. אבל הוא נראה נהדר בהן, אמר טרבור. בעד שום הון שבעולם לא הייתי מצייר אותו במעיל כנפות. מה שבעיניך נחשב סחבות הוא בעיניי רומנטיקה. מה שבעיניך נחשב עוני הוא ציורי בעיניי. ולמרות זאת, אספר לו על הצעתך. אלן, אמר יואי ברצינות, אתם הציירים חבורה חסרת לב. ליבו של אומן הוא ראשו, ענה טרבר. וחוץ מזה, תפקידנו הוא להמחיש את העולם כפי שהוא נגלה לעינינו, ולא לעצב אותו מחדש כפי שהוא מוכר לנו. השקה סון מתייר, איש איש ומלאכתו. ועכשיו, ספר לי מה שלום לורה. המודל הזקן התעניין בה מאוד. אתה לא מתכוון לומר שסיפרת לו עליה, נכון? שאל יוי. בהחלט כן, הוא יודע הכל על הקולונל העקשן, על לורה היפה ועל 10,000 הלירות. אתה גילית לקבצן הזקן ההוא את כל ענייני הפרטיים? קרא יוי סמוק מאוד וחאוס. נערי היקר, אמר טרבור בחיוך, הקבצן הזקן ההוא, כפי שאתה מכנה אותו, הוא אחד האנשים העשירים ביותר באירופה. הוא יכול לקנות את כל לונדון מחר, בלי למשוך משיכת יתר מחשבונו. יש לו בית בכל עיר בירה, הוא אוכל מצלחות זהב, ואם הוא רוצה, הוא יכול למנוע את רוסיה מלצאת למלחמה. למה לעזאזל אתה מתכוון, קרא יוי? מה שאני אומר, אמר טרבור, הוא שהזקן שראית היום בסטודיו הוא הברון האוסברג, חברי הטוב, שקונה את כל התמונות שלי ושאר דברים, ולפני חודש שילם לי כדי שאצייר אותו בדמות קבצן. כבולבו, לפנטזי דו מיליונר. מה לעשות? גחמה של מיליונר. ואני חייב לומר שהוא נראה נהדר בסמרטוטים שלו. ואולי עליי לומר בסמרטוטים שלי. זאת חליפה ישנה שקניתי בספרד. הברון האוסברג, קרא יוי, אלוהים אדירים, נתתי לו סוברן, והוא שקע לתוך הקורסה, האומללות בהתגלמותה. נתת לו סוברן, צעק טרבור ופרץ בצחוק רועם. נערי היקר, לעולם לא תראה אותו שוב. Son affaire, c'est l'argent des autres. עיסוקו הוא כספי האחרים. אני חושב שיכולת לספר לי, אלן, אמר יוי בפנים זועפות, ולא לתת לי לעשות מעצמי מטומטם כזה. ובכן יוי, ראשית, אמר טרבור, לא העליתי בדעתי שאתה מסתובב ומחלק נדבות בפזיזות שכזאת. אילו נשקת דוגמנית יפה, הייתי יכול להבין. אבל שתיתן סוברן למודל מכוער בחיי, לזה לא ציפיתי. חוץ מזה, האמת היא שלא הייתי פנוי לקבל אורחים היום, וכשבאת לא ידעתי אם האוסברג היה רוצה ששמו יוזכר. אתה יודע, הרי הוא לא היה בלבוש רשמי הולם. הוא בטח חושב שאני אידיוט, אמר יוי. בכלל לא. כשהלכת הוא היה מצב רוח מצוין. הוא לא הפסיק לצחקק לעצמו ולחכך את ידיו הזקנות והמקומטות. לא הצלחתי להבין למה הוא סקרן כל כך לדעת הכל עליך, אבל עכשיו אני מבין. הוא ישקיע את הסוברן שלך בשבילך, יוי, ישלם לך את הריבית כל 6 חודשים, ויהיה לו סיפור נפלא לספר בסיום סעודת הערב. לעזאזל, אני לא יוצלח, חסר מזל, נהם יוי. הכי טוב שאלך לישון. ואלן יקירי, אל תספר לאף אחד. אני לא אעז להראות את פרצובי ברחוב. שטויות, המעשה הוא ביטוי לנדיבות לבך הראויה לכל שבח, יוי. ואל תברח, אשן עוד סיגריה ותוכל לדבר על לא רק כמה שתרצה. אבל יוי לא התעכב, הלך הביתה אומלל מאוד והשאיר את אלן טרבור לפרצי צחוקו. למחרת בבוקר, בשעת ארוחת הבוקר, הביא לו המשרת כרטיס ועליו כתוב בצרפתית מסיו גוסטב נורדן בשם האדון והברון האוסברג. אני מניח שבא כדי לתבוע התנצלות, אמר יוי בליבו, ולמשרת אמר להכניס את האורח. לחדר נכנס גבר קשיש אפור שיער במשקפי זהב. הוא אמר במבטא צרפתי קל, האם יש לי הכבוד לפנות אל מסיו ארסקין? יוי קד קידה. באתי בשמו של הברון האוסברג, המשיך. הברון, אני מבקש אדוני שתמסור לו את התנצלותי הכנה, גמגם יוי. הברון, אמר הגבר והקשיש בחיוך, הטיל עליי להביא לך את המכתב הזה. והוא הושיט מעטפה חתומה. על המעטפה היה כתוב, מתנת חתונה ליו ארסקין וללורה מרטון מקבצן זקן, ובתוכה היה צ'ק על סך 10,000 לירות סטרלינג. אלן טרבור היה השושבין בחתונתם, והברון נשא נאום בארוחת הבוקר של יום כלולותיהם. מיליונרים המשמשים מודלים, העיר אלן, נדירים למדי, אבל בחיי, מיליונרים שהם מודל לחיקוי, נדירים אפילו יותר. תרגום זה התפרסם בקובץ חטאו של לורד ארתור סביל וסיפורים אחרים, הוצאת קרמל 2011. תמה קריאת הסיפור מודל למיליונר מאת אוסקר ויילד, קרא גבי ינון. תודה על ההאזנה.